למדנו את תחילת תורה ל"ג בחלק א', וראינו שם שני דברים, והתחלנו לראות את הדבר השלישי. יש עניין אחד, זאת אומרת, הכל תלוי ב... מדבר על עבודת האדם, קודם כל. עבודת האדם, כשהוא פותח את העיניים, הוא רואה עולם. וכשהוא רואה עולם, הוא צריך לחפש בעולם כמה דברים. קודם כל, העבודה הראשונה זה שיביתי השם לנגדי תמיד, הוא צריך לחפש בעולם את הנוכחות של השם, והעולם יכול להשכיח את השם. לחפש את הנוכחות של השם, להפך, שהעולם יזכיר את השם, זה להרגיל את עצמו, לחשוב שמה שהוא רואה זה מעשה ידי השם. זאת אומרת, הוא רואה את הבריאה, שעוד כל דבר שהוא רואה זה פרט בגדולת השם. אותו דבר כל דבר שהוא שומע, וכל דבר שמדברים עליו, וכל דבר שניתן לחשוב עליו, זה, הוא רואה את הבריאה למעשה. הוא לא רואה את ה... והבריאה היא עכשיו. זה עבודה אחת, זה עבודה גדולה. אבל בעבודה הזאת אני רק רואה את מה שאני רואה את... בעצם חז"ל אמרו את זה על אברהם אבינו. כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם. אז חז"ל אמרו, בהי ברעם באברהם. מכירים את המדרש הזה? מה זה בהי ברעם באברהם? מה זה, זה מין ספקולציה נראה לנו, זה אותם אותיות, אז מה? אבל אברהם אבינו לימד אותנו להסתכל על השמיים ועל הארץ בהיברעם. לא כמו עובדי אלילים הסתכלו עליהם כעל בוראים, הם ראו את השמש שזה משתחוו לה. אברהם אבינו לימד אותנו להסתכל על זה איך שזה נברא. ולכן הוא היה אברהם אבינו. וזה עבודה אחת. העבודה השנייה היא גם מגיעה בהיסטוריה יותר מאוחר, זה עבודה של התורה. אברהם אבינו עדיין היה, הוא למד תורה, אבל הוא היה עדיין לפני מתן תורה. זאת אומרת, אפשר למצוא לא רק את הכוח של השם בתוך הבריאה, אלא אפשר למצוא גם את התורה בתוך כל דבר בבריאה. וזה כבר דרגה יותר, כי פה זה עונה על שאלה אחרת. למצוא את הקדוש ברוך הוא בכל דבר, את, את העשרה מאמרות שבהם נברא שמיים וארץ, זה עונה על השאלה מאיפה כל זה הגיע. נכון? יש כתובי המוחות בעולם שוברים את הראש מאיפה כל זה הגיע. הם, כל יום הם ממציאים תיאוריה חדשה וזורקים כל התיאוריות הקודמות לפח. זה דרכם. והתשובה מאיפה כל זה מגיע, כתוב בראשית ברא אלוקים. זו התשובה האמיתית. אבל לשם מה כל זה מגיע, זה לא כתוב בראשית ברא אלוקים, אלא אם כן ברמז. כתוב ברמז, רש"י מביא את זה. בראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית ובשביל ישראל שנקראו ראשית, כדי שישראל יקיימו את התורה, לשם כך הכל נברא. זה כבר לחשוף בתוך העולם לא רק את עשרה מאמרות אלא גם את עשרת הדיברות. זה להסתכל יותר פנימה, לראות רמה יותר גבוהה ויותר מופשטת של האלוקות, לראות את הפנימיות הרצון, מה שנקרא, את השורש. עכשיו, התורה עצמה יש לה גם כן פנימיות וחיצוניות, ותכף נדבר על זה יותר. והעבודה השלישית תהיה למצוא את פנימיות התורה. מצאנו את הכוח הבריאה שיש בעולם, מצאנו את התורה שיש בעולם, עכשיו צריך למצוא את פנימיות התורה שיש בעולם. אבל לפני זה הוא מזכיר עוד משהו, הוא מזכיר שהעבודה שלנו זה למצוא את אהבת השם בתוך העולם. את האהבה שהשם אוהב אותנו. אנחנו בדרך כלל כשאנחנו אומרים אהבת השם, זה אהבה שהאדם אוהב את השם. וכאן הוא מדבר על אהבת השם שהוא ברא את העולם מתוך אהבה, ועל זה חז"ל אמרו עולם חסד ייבנה. ובזה הוא מדבר שתי מדרגות, מה העניין הזה של האהבה. עכשיו אני אתחיל את עוד דלת עוד פעם. נדבר בינתיים רק על שני דברים, על הבריאה ועל התורה בינתיים. וזה ידוע שהתורה, היינו המידות, קראנו את זה שבוע שעבר בסוף, התורה היינו המידות, היינו הימים. זאת אומרת, התורה מחולקת כמו השבוע. יש לנו שישה ימים בשבוע, ויש לנו שישה סדרי משנה. אותו דבר. התורה היינו המידות, היינו הימים, שורה בהם אהבתו יתברך שמו. התורה כולה היא מידות. מה פירוש עם מידות? התורה מדברת עם כלים ועם גבולות. התורה לא מדברת סתם, לא כתוב בתורה ביטויים כאלה מופשטים. בתורה כתוב או סיפורים, או הלכות, או תוכחות, או ברכות, אבל הכל בנוי בצורה כזאת שתמיד אפשר לראות שני דברים. אפשר לראות מה כתוב כאן ולהבין מה כתוב פחות או יותר, ואפשר גם לראות לאיזה מידה, לאיזה רגש לייחס את מה שכתוב. אפשר כל פסוק, אם חושבים עד הסוף, עד הסוף, לא עד הסוף, עד הסוף שאנחנו יכולים לחשוב, אפשר לראות אם זה חסד או גבורה או, או, או מידות משנה כמו נצח ועוד, כמו, מה זה אומר? מה זה אומר לנו? ועם איזה מידה בנפש אנחנו אמורים לקבל את הפסוק הזה? אז בתורה, התורה כולה מחולקת למידות. ובכולם שורה בהם אהבתו יתברך שמו. אפילו אף שכתוב תוכחה, ואף שכתוב כללות, אף שכתוב עונשים וכל הדברים האלה, אז בכולם שורה אהבתו יתברך שמו. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, יומה מצווה השם חסדו, שהחסד, היינו האהבה, כמו שכתוב, אהבת עולם אהבתיך, על כן משכתי חסד, הוא יום הדעז אל ימכול היומים. כתוב יומם יצווה השם חסדו. מה זה יומם? יומם זה עוד ביטוי בשביל יום. אבל איך אומרים יום בלשון רבים? ואיך אומרים יומם בלשון רבים? אין. יומם זה כאילו העצם שלא, כמו שלא אומרים אני בלשון רבים, ולא אומרים יצחקים ויעקבים בלשון רבים, כי זה שם עצם פרטי, אותו דבר לא אומרים יומם בלשון רבים. יומם זה הנקודה של כל הימים. אז יומם יצווה השם חסדו, והנקודה, הגילוי הזה שעומד מאחורי כל הימים, מאחורי זה עומד, זה החסד של השם. והאמת שגם בין אדם לחברו, אם לא אוהבים מישהו, או שלא מרגישים אליו קרוב באיזושהי צורה, אהבה זה לאו דווקא אהבה, כל קרבה, אז אי אפשר אפילו להתאכזב ממנו או לכעוס עליו. זה ברור? אי אפשר להתאכזב מקיר. אפשר להתאכזב מבן אדם. כן, אפשר להתאכזב מאיזה יצור שהוא נראה לנו קרוב לדעת של בן אדם. כן. אבל תמיד, תמיד, ככל שיותר קרוב, אני יכול יותר לכעוס, אני יכול יותר... כי באשור, הקשר הראשוני זה אהבה. אפילו שאהבה לא גלויה, מה שגלוי זה רק הטרוניות והטענות וכל זה, אבל בבסיס יש שם אהבה. אהבת עולם אהבתיך על כן משכתי חסד. יש פסוק, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. ועל ידעתי, רק אתכם ידעתי, אז רש"י אומר, כי ידעתיו אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. רש"י אומר, אצל אברהם אבינו, רש"י אומר לשון חיבה. אז גם אפקוד עליכם את כל עוונותיכם בא מהחיבה. והוא יום הדאזיל עם כל היומים. זה החסד שהולך עם כל הימים של בראשית. היינו המידות. כי המידות הם צמצומים לאלוקותו, כדי שנוכל להשיג אותו על ידי מידותיו. זה חסד גדול שהשם יתברך עשה איתנו, שהוא צמצם את האלוקות שלו בתוך מידות, בתוך ספירות, שעל ידי זה אנחנו יכולים להכיר את הגדולה שלו. אחרת, היה או העולם הצר והקטן שלנו, והקדוש ברוך הוא אין סוף, אבל לא היה לנו שום גרם מדרגות עם מה להתקדם ולהתפתח, ולראות כל פעם, עוד פעם שכל מה שהיה לפני זה עדיין עין ואפס, עכשיו מתחיל משהו חדש. כל פעם שזה קורה, אז אנחנו מתקרבים יותר להשגה שאנחנו לא יכולים להשיג, אבל זה עצמו נהיה אמיתי יותר. כי גם את המילה הזאת שאומרים אי אפשר להשיג אותו, אין לנו שום מושג במילה, בדיבור הזה שאי אפשר להשיג את השם, במשפט הזה אין לנו מושג. אבל אם בן אדם השכיל והשיג, ואחר כך הוא עלה במדרגה, והוא מסתכל מלמעלה על כל מה שהוא השיג, והוא רואה עד כמה שזה עין ואפס, אז יש לו איזשהו צל של הכרה מה הוא מתכוון, או מה התכוונו חז"ל כשהם אמרו שאת הקדוש ברוך הוא אי אפשר להשיג. יש לו איזה מושג מרחוק, זה לא אותו דבר, אבל זה מושג, מובן העניין. ולכן אנחנו צריכים, למרות שהמדרגות האלה לא מוליכות אותנו לשום דבר, לשום מקום, האמת שבסוף מתקרבים להשם על ידי זה ששומעים בקולו, לא על ידי זה שמשיגים עוד עולם ועוד עניין ועוד זה, אבל משיגים את חוסר ההשגה על ידי זה שכל פעם מתקדמים וזורקים את כל מה שהיה קודם. מה?
למה צריך לעשות את זה אם זה לא נותן לנו משהו?
זה כן, זהו, זה כן נותן. זה מה שנסברתי, על זה עניתי עכשיו. אז לא הבנתי. תראו, ילד קטן, דיברנו על זה פעם. נגיד את זה ככה, כמו שדיברנו את זה, אז אולי זה יהיה יותר מובן. ילד קטן מדמיין לעצמו את השם יתברך. מה, על מה הוא חושב? איך הוא נראה?
אבא שבא.
זה משהו כזה. וכשהוא גודל, זה נמחק. מה יש במקום זה? משהו יותר מופשט. כשהוא גודל עוד יותר, גם זה נמחק. למה כל זה נמחק? כי הנשמה לוחשת לו בפנים, זה עדיין לא זה, תמשיך להתקדם. אז הוא מוחק. אבל המחיקות האלה עוזרות לו, שלאן שהוא מגיע, קודם כל הוא יודע שהוא עתיד למחוק, הוא יודע שהוא לא השיג, וגם יש לו מושג מה המשמעות של אי אפשר להשיג. הוא חווה את זה פעם. הוא חווה את זה כשהוא מחק משהו, וכשהוא קיבל משהו יותר גדול, כשהוא מסתכל על מה שהיה לו קודם, הוא אומר, ההשגה הזאת לא נקראת השגה. עכשיו יותר קל לו להבין מה הפירוש שאין השגה. למרות שזה לא מביא אותו להשגה חיובית, אבל בהשגת השלילה יש מדרגות. אז זה הכוונה, שנוכל להשיג אותו על ידי מידותיו, הרי לא משיגים אותו. משיגים אותו? מה פירוש להשיג אותו על ידי מידותיו? איך משיגים אותו? בהשגת השלילה. אז על ידי מידותיו אפשר להשיג את השגת השלילה. זה הכוונה. כל פעם שאנחנו משיגים משהו ומתנערים מההשגה הקודמת, אז אנחנו מתקרבים לאיזו אמונה שאי אפשר להשיג אותו. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בגין להשתמודו לי. כי בלא מידותיו אי אפשר להשיג אותו. ומחמת האהבה שאהב את ישראל, ורצה שידבקו בו ויאהבו אותו עמו מזה העולם הגשמי, ילביש את אלוקותו במידות התורה. זאת אומרת שהשורש של כל המידות שיש בתורה, מה שעומד מאחורי כל זה, זה אהבה פשוטה, שהשם אוהב אותנו. וזה בחינת של תרי"ג מצוות. מאחורי כל מצווה מתחבא האהבה של הקדוש ברוך הוא. כי השם יתברך שיער בדעתו שעל ידי המצווה הזאת נוכל להשיג אותו. ועל ידי זה צמצם את אלוקותו דווקא באלה תרי"ג מצוות. בכל מצווה יש משהו שגורם לנו למודעות שלנו להיפתח אל הקדוש ברוך הוא, בכל מצווה. הזוהר הקדוש קורא למצוות תף ריש י' ג' עיצות. מה זה מייעץ לנו? זה מייעץ לנו איך להתקרב להשם. וכל פעם, בפרט המצוות של העדות, כמו פסח, שבועות, כל הדברים האלה שמספרים לנו על ההיסטוריה, על כל זה. אבל גם כל מצווה מזכירה לנו את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. ועל ידי המצוות האלה אנחנו גם, יש מושג ביהדות שנקרא טעמי המצוות. וגם על טעמי המצוות אפשר להקשות את אותה קושייה. בסופו של דבר, אנחנו לא מקיימים אף מצווה בגלל הטעם שלה. אנחנו מקיימים את המצווה בגלל שהשם ציווה לקיים אותה. אף על פי כן, כולם מתעסקים עם טעמי המצוות, ואפילו לפעמים בפסוק כתוב טעם על המצווה. בפסוק עצמו. וכשזה כתוב בפסוק, אז זה ברור שזה חובה לכוון את הטעם של המצווה, כי זה כתוב בפסוק. מה המשמעות של הטעם של המצווה? המשמעות של הטעם של המצווה, שאם בן אדם מתבונן בטעם של המצווה, אז על ידי זה הוא מתקרב להשם יתברך עם, עם אותם חלקים שבה, עם אותם חלקים באישיות שלו, שבהם הוא לא מקיים את המצווה. אלא קיים את המצווה אנחנו מקיימים בדרך כלל עם הגוף, רוב המצוות. אבל מגיע סוכות, וכולם בשמחה מברכים על האתרוג. מה עם השכל? השכל לא משתתף במצווה הזו. אז נותנים לשכל שגם משתתף. כי סך הכל מי שצריך לקדם את האדם ולהעלות אותו מדרגה לדרגה זה השכל שלו. ועל ידי זה שהוא לומד את הטעם של המצווה, אז התודעה שלו מתקדמת, ועוד חלק באישיות שלו עומד פנים אל פנים מול השם יתברך. לא נותן כתף סוררת, כמו, כי, איך כתוב שם? ויפנו אליי עורף ולא פנים. אפשר לקיים את המצווה ועם השכל לפנות עורף. ואותו דבר עם הרגש. יש הרבה מצוות שאנחנו כדי לשתף את הרגש, זה עבודה. אם יודעים את הסיבה של המצווה, את ההיסטוריה של המצווה, אז יותר קל להתרגש ממנה. זה לא אומר, גם אם אנחנו לא יודעים, היינו צריכים... הרב הירש זצ"ל כתב ספר על טעמי המצוות הנוהגים בזמן הזה. כתב ספר בגרמנית, קרא לזה חורב. הוא כותב בהקדמה, באותיות מודגשות, הוא כותב, אחרי כל הספר שכתבתי, אם ישאלו אותי למה אתה מקיים את המצוות, אני אגיד בגלל שהשם ציווה, לא בגלל שום מילה אחת מה שכתבתי. זה לא רלוונטי בכלל. כל מה שכתבתי, כותב שם רעיונות מאוד עמוקים. הוא אומר, זה לא רלוונטי, אני מקיים את המצוות כי השם ציווה, לא מעניין אותי שום דבר אחר. אף על פי כן, אבל כמו שאומרים, מה יהיה איתנו? יש איזה עניין שצריך, שצריך לשתף את כל, את כל הזה, ולכן בכל מצווה יש איזה רמז, יש איזה נקודה, ורבנו אומר לנו פה, אם נתבונן בכל מצווה, אנחנו נראה בכל מצווה, הקדוש ברוך הוא לוחש לנו באוזן, אני אוהב אתכם. כמו שכתוב במפורש בפסוק, אהבתי אתכם, אמר השם, אז דרך כל מצווה אנחנו צריכים לשמוע את הלחישה הזו. ואם לא, סימן שלא למדנו טוב את המצווה. אנחנו צריכים להבין עד הסוף שבעצם זה, זהו. ועוד יותר הוא אומר, המצווה בנויה ככה, שהיא תכיל בתוכה ביתר קלות, שיהיה לנו פענוח יותר קל, שביותר קל יהיה לנו למצוא את המשפט הזה, אני אוהב אתכם, בתוך המצווה. והוא מביא דוגמה. למשל, שישאר בדעתו מצוות תפילין, שהמצווה הזאת צריך להיות כך, היינו ארבעה פרשיות וארבעה בתים של אור, כתובים ורצועות של אור, כי כך שאר בדעתו של ידי הצמצום הזה נוכל להשיג אותו לעובדו, ולכן לא ציווה שיהיה ארבעה בתים של כסף וזהב. כן, זה ברור. כי כן שאר הוא מדד על ידי אהבתו, נמצא שעל ידי אהבתו שאהב את ישראל, הלביש את עצמו במידות התורה. נמצא שכל מידה ומידה, כל מדידה, יש כאן כפל משמעות, גם מדידה וגם מידה מלשון, מידה טובה, מידה רעה, מלשון רגש. שבכל מידה ומידה יש שם אהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את עצמו עם ישראל. נמצא, זה הביטוי אוהב את עצמו, אמרנו, זה מגיע מיידיש, אבל נראה בסוף שיש לזה גם משמעות אחרת. נמצא מי שמפשיט את התורה מלבושי הקליפות על ידי כפיית היצר, אז היום הוא קורב אל השלום, כמו שכתוב, בכל נתיבותיה השלום. הכלל הוא כזה, זה כלל שצריך להבין אותו, כמו שכתוב במשלי, כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם אל האדם, שזה כלל ידוע. אם אדם מראה לחבריו פנים שוחקות, והוא מראה להם, הוא באמת, לא, אחד כזה שעושה את זה רק בתור הצגה, אז כולם בורחים ממנו. אבל אם באמת בן אדם אוהב, אז אוהבים אותו. אבל האמת שכל העולם מגיב ככה. איך שבן אדם מסתכל, את זה הוא מקבל חזרה, זה מציאות, רואים את זה. אם בן אדם רואה שחור, אז הוא מחפש את השחור, ימצא את השחור. אם הוא מחפש את הטוב, אז הוא ימצא את הטוב. ככה זה, זה המציאות. ממילא, אם בן אדם מסתכל, אם בתוך עצמו, הבן אדם עוד לא קפה את יצרו, בלקפות את היצר יש הרבה רמות, אבל כיפשו אותו. הוא עדיין, הוא לא מבורר, עם המידות שלו הוא לא מבורר, יש שם יצר הרע חוגג בפנים, והוא הבעל הבית, והבן אדם חושב שזה בסדר, הוא לא יודע שזה משהו אחר, זה הוא, הוא נהיה אחד איתו, עם היצר הרע. היצר הרע מופיע במקומו, והוא שמח עם זה, טוב לו עם זה. הוא לא בירר את הכל, אז ההסתכלות שלו היא הסתכלות של קליפה. וכשהוא מסתכל על העולם עם הסתכלות של קליפה, אז הוא רואה בכל מקום קליפה. אם בן אדם זוכה ומסיר את הקליפה מליבו, באיזה רמה שלא תהיה, אנחנו נראה, בהתחלה הוא מביא דוגמה ממדרגה מאוד גבוהה, ואחר כך הוא אומר שבעצם כל שאתה זז, כל מדרגה הכי קטנה שאתה זז, אז כבר אתה עושה איזשהו תיקון. ואם בן אדם מתחיל רק לזעזע את המובן מאליו הזה של הקליפות, וזה כבר לא כל כך, לא הולך כל כך חלק, שהקליפות כאילו הן מנהיגות אותו, אז גם בעולם המובן מאליו כבר נסדק, כמו שאומרים. והוא מסתכל על העולם אחרת. ולאט לאט הוא מתחיל לראות בעולם את מעשה ידי השם. זאת אומרת, הוא מתחיל לראות את קודם כל את הכוח שבבריאה, את 10 מאמרות, ואם הוא ממשיך, ככל שהוא מזדקח יותר, אז הוא רואה במקביל בעולם הוא רואה יותר, אז הוא רואה גם את 10 הדיברות בתוך העולם. כל פעם הוא עולה בדרגה. עד שבסוף זה מדרגה שהיא מעין לעתיד לבוא. מה יהיה לעתיד לבוא? לעתיד לבוא כתוב, ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר. לעתיד לבוא זה יהיה מלמעלה הגילוי. לעתיד לבוא הרי כתוב את רוח התומה האוויר מן הארץ. לא יהיה קליפות, לא יהיה קליפות לא בלב שלנו, ולא יהיה קליפות בעולם. אז לעתיד לבוא ספונטנית, זה משל אידיוט, כמו שאומרים. כשאני רואה כדור אף באוויר, אני יודע שעוד רגע אני אראה ילד, כן? אבל אני לא צריך לראות את הילד בשביל להבין שאת הכדור העיף מישהו. אני אף פעם לא אחשוב שהכדור הזה יודע לעוף לבד, כן? זה לא עסקה לוגית. שאלתי שאלות והתבוננתי וחשבתי, הגעתי למסקנה, כנראה יש מישהו עם אנרגיה שהוא זרק אותו. זה לא עובד ככה. איך שאני רואה את זה, אני רואה את הכדור אף, אני רואה מישהו. אני לא יודע איך הוא נראה, אבל אני כבר רואה אותו. זה כאילו בא ביחד. אין לנו את הדבר הזה. אם אני רואה את הדבר הזה, זה הרי מעשה ידי אדם, נכון? זה עושים את זה מנפט סך הכל. אבל כשאני רואה את זה, אז בטח שזה, זה אומר לי ספונטנית שזה made in X, לא יודע איפה, אבל עשו את זה. זה לא, 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 זה לא ככה היה. זה אני יודע. אבל אני, את הקדוש ברוך הוא, אני לא רואה. אני לא רואה בעיני הדעת גם, אני לא רואה. אני צריך להיזכר ולהגיד לעצמי, רגע, רק רגע, מאיפה הם לקחו את זה? וחוק שימור החומר, ומאיפה היה לבן אדם שכל להמציא את המכונה, ומאיפה יש לו את הכוח, מאיפה יש לו את האנרגיה? בסוף אני מגיע שזה הקדוש ברוך הוא. לעתיד לבוא, כל דבר אבן מכיר תזעק או כפיס מעץ יעננה. החידוש הוא שבן אדם יכול עכשיו לפעול בעצמו שהוא יהיה, איך כתוב, תואמי החיים זכו. צריך לטעום מהמאכלים של שבת לפני שבת. אז שבת זה ביאת המשיח נקרא שבת. אז צריך לטעום קצת קודם, לא צריך לחסוך על זה. אז מותר להרגיש את זה כבר עכשיו. אבל תלוי כמה שבן אדם יזדקך. ויש בזה דרגות עד אין קץ. כל אחד, כל כך הרבה אנשים שיש בעולם, כל כך הרבה דרגות יש בזה. כל אחד יכול להיות טיפ-טיפה יותר, טיפ-טיפה פחות. וכל פעם שמתקדמים טיפה, אז כבר במקביל מורידים את הקליפה זאת אומרת, אם מהעולם. אם למשל נדבר במישור האנושי, בדיוק היום שאל אותי איזה בחור ישיבה, מה קורה לבן אדם שמסתובב ליד צדיק? כן, אמרתי לו, אם תמצא צדיק אמיתי, עדיף לשטוף אצלו את הרצפות, מה שלסתובב ליד אחרים שהם לא אמיתיים. אם בן אדם הוא כזה, אז הוא מקרין את זה, אז מקבלים את ההשפעה ממנו גם מתי שהוא שותק. כמו אותו גוי זקן שאמר, יהודי זקן אחד ישב ושתק וכולם הקשיבו, זוכרים את הסיפור. כן. יש מציאות כזאת של, שאם בן אדם עושה את התיקון בעצמו, אז הוא עושה את התיקון בכל הסובב אותו. הדוגמה הכי בולטת שיש בתלמוד זה החמור של רבי פנחס בן יאיר. מה צריך דוגמה יותר בולטת מזה? חמור. הוא נשאר חמור. הוא לא יכול אפילו להתגייר, הוא לא יכול. כן? הוא לעולם ועד יישאר חמור. אבל פירות לא מאוסרים, הוא לא אכל. למה? כי הוא הסתובב בחצר של רבי פנחס בן יאיר. רבי פנחס בן יאיר כל כך היה דבוק בהשם, שכשהוא הסתכל על החמור, אז ירד הקליפה מהחמור. אז ממילא הוא הזדהה עם 10 מאמרות שבתורה, עם 10 הדיברות, עם כל התורה. למה חז"ל סיפרו לנו את הסיפור הזה? חז"ל סיפרו לנו את הסיפור בשביל להראות לאן יהודי יכול להגיע לפני שבא משיח. וזה כבר היה אחרי החורבן. זה מה שהוא אומר כאן, בכמה מילים. נמצא מי שמפשיט את התורה מלבושי הקליפות. זאת אומרת, את התורה שנמצאת בתוך העולם, בתוך המציאות, על ידי כפיית היצר, אז היא מקורב אל השלום. כמו שכתוב, וכל נתיבותיה השלום. מה כאן העניין של השלום? אנחנו נראה בהמשך יותר, אבל המציאות, ההשתלשלות, היא תמיד מסודרת בצורה של פירמידה. מבחינת הכלים, יש הרבה כלים למטה ויש מיעוט כלים למעלה. מי שרואה את ההשתלשלות בספרי קבלה, אז יש מקומות שאין כלים בכלל, יש רק אור. יש מקומות שמתחיל להיות כלי אחד. אחר כך יש 10 כלים, אחר כך יש 100 כלים, יש 1,000 כלים, יש בלי סוף כלים. ככל שהמציאות יורדת יותר. אור יש למעלה יותר, אבל הוא לא יותר במספר, הוא לא אורות. הוא אור אחד יותר גדול. ככל שהוא יורד יותר למטה, אז האור יותר מעומעם, אבל הוא מתלבש ביותר כלים. וכל פעם שהוא מתלבש בכלי, הוא מקבל את הגוון של הכלי. לכן למטה, אם אנחנו בתחנה האחרונה, ולמטה עוד באים הקליפות עוד גם כן, לצורך הבחירה, והם עוד נותנים את הגוון שלהם, יכול להיות שמצד הכלים של הקדושה הזאת, היינו מסתדרים אחד עם השני, אבל כשנכנס שם אגו וקליפות וכל אלה, אז כל אחד רק פוחד שהשני תופס לו את המקום. ואז כולם רבים. ומתי נהיה שלום? כל התורה לא ניתנה אלא לעשות שלום בעולם. זה מה שדיברנו, שהתורה זה הפנימיות של 10 מאמרות. 10 מאמרות זה כבר רמה אחת מעל העולם. תחשבו שכל העולם כולו נברא מ-10. כמה דברים יש בעולם? מישהו יכול להגיד מספר כמה חפצים יש בעולם? כן, רק אבני חצץ לבד לספור כמה יש בעולם. זה לא שייך לחשוב על זה. וכל זה נמשך מ-10, אז אנחנו כבר כאילו במספר של הניואנסים הצטמצמנו והתחברנו ל-10 מכנים משותפים, סך הכל. ואם אנחנו עולים עוד יותר גבוה, אז כל זה כתוב בתוך הבראשית. שהכל לצורך, שני הדברים שנקראים ראשית, בית ראשית, התורה וישראל. אלה כאילו שני אלה. ועוד יותר גבוה כתוב מחשתן של ישראל קדמה לכל דבר. זאת אומרת שאם נחשפים לתודעה יותר גבוהה, בתוך העולם עצמו, אם היינו באמת מוצאים את השורש האמיתי של העולם, אז כל העולם כולו היה רק מחכה שיהודי יקיים מצווה ויעשה את רצון השם. יש מדרש שמבטא את זה בצורה פשוטה. הוא אומר שאם אומות העולם היו יודעים כמה טוב היה להם מזה שהיה בית מקדש ושישראל היו על אדמתם, אז הם היו מעמידים שוטרים על בני ישראל שישגיחו עליהם שקיימו את התורה. שעל ידי זה הם יצאו מהגלות. עד כדי כך. זאת אומרת, מה פירוש אם הם היו, מה הם היו, אם הם היו יודעים? מה פירוש היו יודעים? אם עולים לדרגה שהקליפה הזאת שמחלקת את הכל, מסתלקת, ומתחילים, כל פעם עולים יותר ויותר, כל פעם מגיעים לנקודה יותר אחדותית, עד שבסוף יכול להיות מציאות שגר זאב עם כבש. כי אחרי ככלות הכל, זה כמו שתי אצבעות של, של, של אותה יד או של אותו גוף. רק כשזה יורד למטה, אז זה כאילו, זה מכוסה, לא רואים את הקשר. יש עצים בטבע שמרבים את עצמם על ידי זה שהם מורידים עץ או מורידים ענף, ו, ויוצאים ממנו כמה ענפים, והתייר שמגיע להסתכל, הוא רק רואה כמה עצים יותר מדי קרובים אחד לשני. הוא לא רואה שזה, שזה בעצם מתחת לאדמה זה ענף אחד. כשנחשפים לשורש, אפשר לראות, לעתיד לבוא, אז הספונטניות היא תהיה בגר זאב עם כבש. וכנ"ל גם גר זאב עם כבש, זה לא רק זאב עם כבש. זה גם בן אדם שיש לו את האופי של הזאב, הבן אדם שיש לו את האופי של הכבש. גם אלה הסתדרו ביחד. וזה תלוי, בדרך כלל היום, כל אחד מנסה לתקן את השני. אבל אם בן אדם מנסה לתקן את עצמו, אז לכל הפחות בסביבה שלו יש שלום. יש את כאילו את ה... לצורך הבחירה הזה אין לזה סוף. תמיד, תמיד יכול להיות. אבל ככה זה אמור להיות. עכשיו הוא ממשיך הלאה. והתורה יש בה שני בחינות. אמרנו שהדבר הדבר השלישי יהיה לגלות את פנימיות התורה שיש בעולם. מה זה, מה זה שתי בחינות? יש בחינת נגלה ובחינת נסתר. עכשיו פה צריך טעות נפוצה מאוד לשלול כבר בהתחלה. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על בחינת נגלה ובחינת נסתר, אנחנו חושבים שנגלה זה דף גמרא, ונסתר זה כתבי אריזה, לא זוהר, נכון? זה, ככה אנחנו חושבים. הוא כותב ב... יש ספר שנקרא יושר דברי אמת. מוכר? רבי משולם פייביש מסבורש. הוא היה תלמיד, תלמיד מובהק של רבי מיכל מזלוטשב. הוא גם היה אצל המגיד, הוא היה... והוא כתב בתף קוף למד זין. יודעים מה זה תף קוף למד זין? רבי נחמן היה ילד בן 5, תף קוף למד זין. הוא בתף קוף למד זין, מתי שרמנדלי מויטבסק עלה לארץ ישראל, זה השנה מפורסמת בהיסטוריה של החסידות, הוא נוצר קשר בינו לבין חבר ילדות שלו, רבי משולם פייביש הזה, שהם שניהם גדלים, שניהם לא באו מסביבה חסידית, רק הוא התקרב לרבי מיכל מזלוטשוב ולמגיד, והחבר נשאר מה שהוא היה, והם התכתבו ביניהם. והחבר שואל אותו, מה ראית על ככה? כאילו, מה נהיית חוסיד? מה קרה לך? מה היה חסר לך? והוא עונה לו שני מכתבים ארוכים. מכתב אחד זה על העבודה של החסידות של היום יום, ומכתב שני על העבודה של החסידות של חגים ומועדים וכל זה. וכל זה מודפס ביחד תחת השם יושר דברי אמת. שני מכתבים. ספר יסוד, ממש. למדו את זה הרבה. לא יודע היום, פעם למדו את זה הרבה. אז הוא כותב שם, יש גמרא, יש גמרא ש... על יונתן בן... על... לא. על תלמידי הלל הזקן. הגדול שבהם היה יונתן בן עוזיאל, והקטן שבהם היה רבי יוחנן בן זכאי. הגדול כתוב שכשהוא היה לומד, כל עוף שהיה פורח על גביו היה נשרף. והקטן לא הניח את כל התורה שבעל פה, מה שרק היה, מה שרק יכלו להגיע, ומסיים את הרשימה של כל הספרה והספרי והתוספתא והכל מה שהיה, כל דבר הוא ידע את הכל, והוא ידע גם דבר גדול ודבר קטן. ואז הגמרא מפרשת מה זה הדבר גדול ומה זה הדבר הקטן. אז כתוב שם שדבר גדול זה מעשה מרכבה, ודבר קטן זה הוויות דאביי ורבא. ואביי ורבא היו כמה מאות שנים אחרי רבי יוחנן בן זכאי. אבל האסכולה הזאת, צורת הלימוד הזאת של ללמוד גמרא ולהתווכח וכל זה, זה מה שעושים עד היום כשלומדים גמרא, זה נקרא הוויות דאביי ורבא. אז זה הדבר הגדול וזה הדבר הקטן. ואז אנשים חושבים שמעשה מרכבה זה... המרכבה של יחזקאל, אני יודע, העניינים כאלה נעלמים, והוא יודע בה אמרה, ואז זה ללמוד הגמרא. אז הוא מוכיח שם שזה לא נכון, הוא אומר שזה לא... זה לא יותר גדול מזה. ושניהם, בשביל שניהם צריך, עם מאמץ אפשר להבין את שניהם, אם לא עושים מאמץ את שניהם אפשר להבין. אני אומר שדבר קטן זה כל מה שבן אדם לומד, ודבר גדול זה שבן אדם לומד שהוא יהיה מרכבה לשכינה. זה נקרא הדבר גדול. זה מעשה מרכבה, לעשות את עצמו מרכבה. זה פנימיות התורה. וזה לא משנה מה שהוא עושה בשעת מעשה. אם הוא מברך ברכת המזון, או שאומר שהכל נהיה בדברו, או שהוא... לא חשוב, שהוא נותן פרוטה לצדקה, זה בכלל לא משנה. אם בן אדם נעשה מרכבה לשכינה, אז זה העניין של פנימיות התורה. זאת אומרת שהוא לא עושה את העבודה שלו בצורה טכנית, אלא שהוא מתחדש. יש לנו את אחד מהזמנים של ההתחדשות, אנחנו יכולים לפגוש בשבת. פרשת שקלים, נכון? השבת? מה כל העניין של שקלים? למה צריך לתרום דווקא באדר? דווקא אחד מהאדר משמין על השקלים. כי בניסן צריך כבר להשתמש בכסף. למה בניסן צריך להשתמש בכסף? בית המקדש השנה מתחילה בניסן, ובניסן צריך לקנות את הקורבנות מהכסף החדש. זאת אומרת, העבודה של השקלים זה עבודה של התחדשות. יש שתי נקודות של התחדשות בשנה. יש שנה חדשה שזה ראש השנה, יש את ראש השנה למלכים שזה ראש חודש ניסן. הכוח שמקבלים לראש חודש ניסן להתחדש זה הכוח של פרשת שקלים. ועכשיו, עכשיו אנחנו כבר יותר קרובים לפרשת שקלים של לפרשה הקודמת. אנחנו כבר בסוף השבוע. מה זה העניין של להתחדש? מה הפואנטה, הנקודה של ההתחדשות? בכל יום יהיו ביניכם כחדשים. מה העניין? הנקודה היא שבן אדם לא יעשה היום את מה שהוא עשה אתמול בגלל שהוא עשה את זה אתמול. הוא צריך לעשות את זה היום בגלל שהיום השם רוצה שהוא יעשה את זה. זה הנקודה הפנימית של כל העניין. ובצורה כזאת, רק בצורה כזאת אפשר להיות מרכבה לשכינה. אם אני עושה את מה שאני עושה בגלל שאתמול עשיתי, אני מרכבה להרגלים שלי, של אנשים זקנים, זה דבר טוב, כאילו. איך הוא אמר, 80 שנה, 60 שנה, הדלת הזאת לא הייתה פתוחה, איך היה עשים לפתוח אותה. זה מנטליות של זקן, רבנו אמר שאסור להיות זקן. היו בפולין, החסידים היו אומרים שהיהודי נהיה בן 30, בן 90, אז הוא נהיה שלוש אברכים בני 30. אי אפשר להיות זקן, אין דבר כזה, אסור להיות זקן. מה המשמעות של זה? המשמעות של ביולוגית בן אדם מזקין, אין מה לעשות נגד זה. אבל שהוא לא יזקין בהרגלים, לא בהרגלים הרעים, זה ברור, שנגד זה צריך להילחם, ולא לעשות את הטוב בגלל הרגל. ברגע שאני עושה, הרגל זה פשוט צורך, זה... כל סוג היונקים הוא שפוט של ההרגלים שלו, אפילו בעלי חיים. הם כולם הולכים באותם שבילים, באותם דרכים, והבן אדם של התחדשות, זה התחלה של נגיעה לשם שמיים אמיתי. וגם כשעושים מצוות צריך לעשות לשם שמיים. אז אם בן אדם מתחדש ועושה את זה בגלל שהשם אמר, הוא מקשיב לברכה שהוא עושה על המצווה. הוא ניגש לכל דבר כאילו שעוד פעם, אף פעם לא היה דבר כזה. אף פעם עוד לא היה פורים, אף פעם עוד לא היה פסח, אף פעם לא היה פרשת שקלים, אף פעם לא היה שבת בכלל. הוא ניגש לזה ככה, אז הוא מבחינתו, בקטן, הוא נהיה מרכבה לשכינה. זו התחלה של הזיכוך של, של היצרה שיושב בדבר. בקטן הוא נהיה מרכבה לשכינה. יש בזה דרגות, דרגות עד אין קץ. האבות היו המרכבה, מי יכול להשוות את עצמו לאבות? אבל חזל אמרו שלעולם יאמר אדם, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי. בסדר, יכול להיות שהם לא יגיעו, אבל הוא מצידו צריך לשאול מתי יגיעו מעשיו למעשי אבותיי. הוא מצידו צריך לעשות את המאמץ שמעשיו יגיעו למעשי אבותיי. ומעשי אבותיו זה להיות מרכבה לשכינה. זה הכוח של פנימיות התורה. יש בחינות נגלה ובחינות נסתר. והנסתר הזה הוא לא סתם איזה דרגה יותר גבוהה, ואורייתא דעתיקא סתימא דעתידא להתגליה לעתיד לבוא. התורה של בחינת עתיקא סתימא, זאת אומרת של השורש הראשון של כל ההשתלשלות, שבכלל לא מדובר משהו אחדותי לגמרי, לא מדובר על כלים בכלל, מדובר רק על אור. בעצם הביטוי עתיקא סתימא, הביטוי עתיקא הוא בא מהתנך, מדניאל, ושם המילה עתיקא זה כינוי לבורא. בקבלה זה פנימיות הכתר, זה מדרגה אחרי הצמצום. אבל השורש זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. והרבה פעמים כשמדובר על עתיקא קדישא, מדברים על הקדוש ברוך הוא. והפנימיות התורה זה החיבור לקדוש ברוך הוא. זה הנקודה. זה אורייתא דעתיקא סתימא, דעתידא להתגליה לעתיד לבוא. ולעתיד לבוא באמת הכל יתגלה, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יתגלה. ואז כשהתגלה התורה הזאת, דעתיקא סתימא, אז יהיה השלום נפלא בעולם, זה מובן, כי זה השורש של הכל. וכשזה מתגלה, אז כולם רואים את עצמם חלקים של אותו שורש. אפילו בעלי חיים, אפילו דוממים, לא משנה מה. כמו שכתוב, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי וכולו. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את השם, כי הזה יתגלה האהבה שבדעתו. כאן הוא הכניס מושג חדש, אהבה שבדעת. אהבה היא בדרך כלל היא בלב, והדעת, איפה הדעת? בראש. וכאן רבנו מדבר על אהבה שבדעת, והוא אומר שזה מה שהתגלה לעתיד לבוא. עכשיו מתגלה אהבה שבלב, כביכול, בליבו של הקדוש ברוך הוא. ולעתיד לבוא תתגלה אהבה שבדעתו. מה זה העניין של אהבה שבדעת? מה זה העניין של דעת בכלל? אנחנו תכף נראה יותר, אבל קודם כל, רק כמה שנספיק עכשיו, יש קשר בין מעשה מרכבה לדעת. מעשה מרכבה, כמו שהסברנו בשם ישר דברי אמת, יש קשר בין זה לדעת. מה אמרנו, מה זה מעשה מרכבה? להיות מרכבה לשכינה. שהבן אדם הופך את עצמו למרכבה לשכינה. אם הוא עובד את השם בלי דעת, הוא לא עושה מעצמו כלום. הוא לא משתנה. הוא יכול לדעת המון דברים, יכול להסכים עם הרבה דברים, אבל ההוויה שלו לא משתנית. הוא נשאר אותו דבר כמו שהיה קודם, הוא רק יודע יותר. יכול לכתוב על זה ספר. אבל הוא נשאר כמו שהוא. אם הוא מכניס את הדעת, הוא מגלה את הדעת שלו, אז הדעת זה הכוח הכי פנימי שיש בנפש. אם הקדושה נוגעת לו בדעת, אז כל המציאות שלו משתנה. עכשיו, בוא נשים לב, אם בן אדם אומר, אני יודע שזה כך. לא אני יודע, כי פתחתי ספר טלפונים ושם ראיתי מספר. לא זה הנקודה. שבן אדם אומר, אני יודע. ניקח למשל דוגמה, רואים משהו ולא יודעים מי עשה את זה. אם מישהו בא ואומר, אתם יודעים מי עשה את זה? ראובן עשה את זה. יבוא מישהו אחר ויגיד, אני יודע שראובן לא עשה את זה. מה הוא מתכוון לומר? איך הוא יכול לדעת מה שלא קרה? מתי שאתה לא היית, הוא עשה את זה. איך בן אדם בכלל יכול לדעת? אפשר להגיד שאחוז הפושעים שלא נתפסו גדל ב-20%. אפשר להגיד שאחוז הפשעים שלא פוענחו גדל ב-20%. אבל אי אפשר להגיד שאחוז הפושעים שלא נתפסו גדל ב-20%. אתם מבינים מה שאני אומר? איך בן אדם יכול להגיד, אני יודע שראובן לא עשה זאת? איך הוא יכול לדעת? איך הוא יכול לדעת? הוא כן יכול לדעת. איך הוא יכול לדעת? הוא מכיר את ראובן. הוא יודע, ובאמת בתנך לדעת ולהכיר זה אותה מילה. בועז מודעתנו, בועז מכירנו. אני יודע, אם בן אדם אומר בשכנוע הפנימי הכי עמוק, אני יודע, אז זה רלוונטי בשבילו. זה משפיע עליו לגמרי. אם הוא יודע, אתם זוכרים את הדוגמה שנתתי פעם על בן אדם שרואה שני אנשים הולכים עם סכינים, והוא כבר חושש ופוחד ויודע מי יודע מה הולך כאן. בסוף מישהו שם לו יד על הכתף ואומר, תפסיק, תסתכל פה, אתה רואה, יש פה מצלמה, זה סרט. באותו רגע הוא נרגע. על המקום הוא נרגע. הוא היה כבר, הדם שלו רתח, הוא כבר לא ידע מה לעשות, למסור את הנפש, ללכת להתערב, לעצור אותם. באותו רגע, שנייה, על המקום הוא נרגע, כל המערכות עובדות אצלו עכשיו אחרת. מה קרה? כי הוא רואה שזה כך. אבל אם יבוא מישהו ויגיד לו, נראה לי שזה סרט, נראה לי שזה חזרה לקראת תצלומים, זה לא ישכנע אותו. הוא לא מכיר את האנשים, הוא רואה שהם מוצאים סכינים, הוא לא יודע. אבל אם הוא יראה שמצלמים ועושים את זה ככה בדיוק, בסדר, זה סרט. מה יש למה להתרגש מסרט? עכשיו, יש את אותו נקודה בנפש. אנחנו הרבה פעמים הולכים שולל אחרי דברים שהם סרט. הם סך הכל סרט. ואנחנו לא יודעים שזה סרט. אנחנו חושבים שזה אמיתי. אז אנחנו פוחדים מזה. פחדו בציון חטאים, כתוב, ספרים חסידיים, כתוב שאם בן אדם פוחד, סימן שהוא רחוק מהשם דבר. אם הוא עם השם, הוא לא פוחד. למה הוא פוחד? כי הוא מאמין בסרט. אז זה הנקודה. הנקודה היא שאנחנו עוד לא גילינו את הדעת שלנו. אם אנחנו מגלים את הדעת שלנו, אנחנו נמצאים במקום שהקליפה לא יכולה לשקר אותנו. היא לא יכולה להקרין לנו במוח סרט ולעבוד עלינו שהסרט הזה הוא אמת. ועוד יותר, שאנחנו הבמאים של הסרט. כאילו, אנחנו נדמה לנו שזה כמו שמישהו מראה לך תמונה ועושה לך מסוגסטיה כזאת שאתה חושב שאתה ציירת את התמונה. אבל זה בכלל לא אתה ואתה לא יודע לצייר בכלל. אבל הוא הצליח לשגע לך את השכל ולגרום לך, עושים את זה, ויש מקומות שהשם ישמור. שיכולים לשגע לבן אדם את השכל, לגרום לו להאמין שהוא עשה דברים שהוא לא עשה אותם. בצורה כזאת היו סוחטים הודעות מנשמים, ומשטרים טוטליטריים עשו את זה. בן אדם איבד כבר, הוא כבר לא ידע יום לילה, הוא לא ידע כלום. הוא כבר האמין, הצליחו להשתיל לו במוח שהוא מאמין ש... היצר הרע עובד איתנו בדיוק אותו דבר. אנחנו מאמינים לכל גימיק שלו, לכל שטות. ואם בן אדם חושף את הדעת שיש לו, אז הוא נפטר מזה. וכנגד זה, אם הוא מגיע לדעת, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו עם הדעת שלו. ושם בדעת יש שורש יותר גבוה לכל העולמות, שזה בעצם מה שהתגלה לעתיד לבוא. האהבה שיש בתוך הדעת. זה, אולי נקרא רק את כמה מילים האלה, כי יש שני מיני אהבות. אחת שהיא אהבה שבימים, כמו שאמרנו קודם, שאם כל יום הולך החסד, יום הדאזיל עם כולו יומים, שבכל יום היינו שבכל מידה ומידה יש שם אהבתו של השם יתברך עם ישראל, וזה שבפועל, זה האהבה שבפועל, זה האהבה הזאת שממנה נברא העולם, והמציאות המצומצמת, התודעה המצומצמת של העולם מקבלת מהאהבה הזאת. ויש אהבה שהיא בכוח, היינו אהבה שהיה בין ישראל אבים שבשמיים קודם הבריאה, שהיו ישראל עדיין בדעתו ובמוחו. זה מדרש. דיברנו על המדרש הזה הרבה פעמים. יש פסוק בדברי הימים, אם המלך במלאכתו ישבו שם. הם היוצרים, יושבי נטעים וגדרה, אם המלך במלאכתו ישבו שם. בפשט מדובר על יוצרי כלי חרס. אבל אדם להבל דמה, אנחנו אדם מסודו מאפר וסופו מאפר. אנחנו כולנו כלי חרס. חז"ל, בתוך הפסוק הזה הכניסו את הדיון על בריאתו של אדם. אם המלך במלאכתו, המלך נמלך בהם, היוצרים האלה זה נשמות של צדיקים, שהמלך זה הקדוש ברוך הוא נמלך בהם, אם לברוא את האדם או לא לברוא את האדם. ואז הוא נמלך גם במלאכים וגם בצדיקים, המלאכים אמרו לו לא, והצדיקים אמרו לו כן, והוא קיבל את הדעה של הצדיקים. ואז כתוב שם שקודם הבריאה ישראל היו בדעתו ומוחו, והרי כל הצדיקים שמדובר שם הם עדיין לא היו, וגם המלאכים עוד לא היו. ואת הצדיקים הוא אהב, ואת ישראל הוא אהב, ולצורך ישראל הוא ברא את הכל. האהבה הזאת היא למעלה מההשתלשלות, היא למעלה מהכל, היא לפני הצמצום. לפני הצמצום הראשון של כתבי אריזה, האהבה הזאת כבר נמצאת. כי בגללה היה הצמצום. ועל זה הוא מביא דוגמה, למשל, יש אהבה שהאב אוהב את בנו, שכל אדם יכול להשיג זאת אהבה. והתקשרות ואהבה שיש בין הבן ובין האב, כשעדיין הבן במוח האב קודם ההולדה, הוא לפני ההולדה ולפני העיבור בכלל. הבן הוא חלק ממוח האב, והנשמה של האב כבר אוהבת אותו. למרות שבמודעות שלנו זה כאילו איננו לגמרי, זה עין מוחלט. אף אחד לא יודע איזה בן יוולד לו אחרי כמה זמן. אז זה ההתקשרות והאהבה, אין לנו יכולים להשיג עכשיו. כי אין משיגים עכשיו כי אם בזמן ובמידות. והזמן גורם לנו שנבין רק את מה שהיה ולא את מה שיהיה. ואהבה שבדעתו ומוחו היא למעלה מהזמן והמידות. ואינו מלובש בשום לבוש. ועל זה, זה משל על האהבה שהשם יתברך אוהב את בני ישראל בשורש. ולעתיד לבוא האהבה הזאת תתגלה. לעתיד לבוא שיתגלה אורייתא דעתיקא סתימא, ואז יתקיים מאמר חכמינו זכרונם לברכה. עתידים צדיקים להראות באצבע, כמו שכתוב זה השם קיווינו לו, כז יפשוט הקדוש ברוך הוא את לבושיו, וימלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, והתגלה האהבה שהיא בדעת, שהיא פנימיות התורה, וכאן הוא מסביר, זה כמו שכתוב בישר דברי אמת, היינו, מה זה פנימיות התורה? אלוקותו השוכן בתוך התורה והמידות. זה לא עוד ספר שמדבר על סודות, אלא זה האלוקות שיש בתוך התורה. אם יהודי לומד תורה, והוא יודע שזה תורה קדושה, והוא חווה שזה תורה קדושה, זה נוגע בו, אז הוא נוגע בפנימיות התורה. כי עכשיו הלבוש הזה הוא מכסה על אלוקותו, היינו על פנימיות התורה. הלבוש שיש לנו היום זה המדמה אינו מבורר, זה החבד של קליפת נוגה, מה שנקרא. השכל של הנפש הבאמית. ודאי שהלבוש הזה מכסה. הוא בעצמו קליפה ובכל מקום הוא רואה קליפות. היינו על פנימיות התורה, כשהתגלה הפנימיות, היינו אלוקותו, אז התרבה השלום, כמו שכתוב, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלא הארץ דעה שהתגלה אהבה שבדעת. לנו נראה שזה כל כך רחוק מאיתנו. אני אספר לכם סיפור. היה בבני ברק, היה הרב לנדו זצ"ל, האבא של הרב של בני ברק, שידוע. אז האבא שלו, הוא היה יהודי צדיק, אני יודע להגיד מדרגות צדיק, אבל היה יהודי אמיתי. ישבנו אצלו פעם, היו כמה חבר'ה, ישבנו אצלו, והוא דיבר על איזה עניין, וכנראה, אני כבר לא זוכר בדיוק מה היה, אבל הוא רצה כנראה להתבטא בחריפות מאוד על משהו, אז הוא אמר, אתם יודעים מה, פעם היה פתגם כזה, אצל חסידים ואנשי מעשה של פעם, תבינו, הסיפור שאני מספר לכם היה לפני 50 שנה, והוא סיפר סיפור על עוד לפני 50 שנה קודם. אז הוא כבר היה זקן אז. אז הוא אומר, היה ביטוי כזה, בוא נדבר רגע שהשם לא ישמע. את היתר אני לא זוכר, כי זה לא חשוב, אבל זה העביר בצמרמורת, הדיבור הזה. זאת אומרת, יכול להיות אפילו שזה לא היה ביטוי שהוא שמע פעם, יכול להיות שזה היה הוא. רק הוא לא רצה ככה לדבר, אז הוא הלביש את זה על מישהו, יכול להיות שזה לא היה הוא, יכול להיות שבאמת ככה הוא שמע. אבל כל פנים, הבן אדם שיצר את המטבע הזה, מי שככה התבטא, הוא לא יתיק את זה מאיזשהו מקום, הוא התבטא ככה ספונטנית. מה היה יום יום, מה היה רגיל, מה היה הרגל המחשבתי שלו הפשוט? שהשם שומע. ואם הוא רגע אחד רוצה להגיד משהו חריג, אז בוא נדבר כאילו שהשם לא שומע. כמה אנחנו רחוקים מזה. אבל מצד שני, זה היה אחרי החורבן, זה היה לפני ביאת משיח. יכול להיות אפילו שזה היה בחוץ לארץ, אני לא יודע. ובכל אופן זה היה. וודאי שנקודת ההתחלה של האנשים האלה, ילד קטן עם מוצץ בפה, או אני יודע משהו כזה, כן? שבוכה בלילות ומרטיב. כן? הם לא נולדו מלאכים. והם הגיעו לזה, אז גם אנחנו יכולים להגיע לזה. לא צריך להתייאש. מצד אחד, הוא מדבר כאילו מדובר על... בסוף הוא מגיע לזה שבעצם שייך לכל אחד. באיזשהו אופן זה שייך לכל אחד. וצריך לעשות את העבודה הזאת. טוב. השם יעזור.